רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, נפל לך תקליט. שעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביום. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחנה שלך. אדוני, מה זה הענן הירוק? אדוני... שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעושים טכנולוגיה. אנחנו בחופשת פסח, כולם עסוקים עם המשפחה והילדים, ולכן חשבנו להביא לכם פרק קצר יחסית של עושים טכנולוגיה, כדי ככה להעביר לכם את חופשת הפסח, ובו רעיון שערך ארנון עם אפרת רוזנמן, מנהלת הקוגניטיב דרייבינג ב-GM. חלק קטן מהרעיון הזה עלה כחסות של GM לפני מספר חודשים, החסות הזו עברה ונגמרה, אבל הרעיון עצמו היה מאוד מעניין, והיו בו המון המון נקודות מעניינות לגבי מכוניות אוטונומיות ובינה מלאכותית בכלל, כך שחשבנו שתהנו להאזין לו בכל זאת. אז בשבוע הבא אנחנו נחזור עם פרק חדש של עושים טכנולוגיה בנושא הדפסה תלת-מימדית בעולם הרפואה, ובינתיים אני מאחל לכם האזנה נעימה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
פינת המשין לרנינג של ג'נרל מוטורס. GM מפעילה מרכז פיתוח גדול בהרצליה ומגייסת חוקרים, אלגוריתמאים ומהנדסים לפיתוח המכוניות האוטונומיות של העתיד. איתנו אפרת רוזנמן, שהקימה ומנהלת ב-GM את קבוצת קוגניטיב דרייבינג. הקבוצה מפתחת סוכן, מוח של רכב אוטונומי. אחד הדברים הייחודיים ב-GM הוא שהם מכוונים אל השמיים. הטכנולוגיה שהקבוצה של אפרת מפתחת היא כמו טכנולוגיית החלל בעולם הרכב. במובן הזה שהם מפתחים באמת באמת בשביל העתיד. והקבוצה נוגעת בכל המרכיבים שיוצרים רכב אוטונומי. הרכב עצמו, מערכות החישה, מערכות הבקרה, בעצם כל מה שמסביב. אהלן אפרת.
היי.
כשדיברנו מקודם, אמרת שאתם עוסקים בגדול בשני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון קראת לו decision making and planning. ואני מתפלא, למה רכב צריך יכולת לקבל החלטות ולעשות תכנון?
אז אמרנו שאחרי שאנחנו מבינים מה קורה מסביבנו, שהרכב, שזה האתגר הראשון שצריך לדבר עליו, שהוא בעצם לבוא עם כל הסנסורים ולראות, כמו שאנחנו רואים בעיניים, שהמכונית תבין את העולם מסביבה. אבל אחרי שהיא, וזה אתגר גדול, אבל הוא יחסית בוגר, הוא יחסית מצ'ור בתחום הזה של machine learning. יש לו עדיין דברים שחסרים ואתגרים שהם ה-20% הנוספים, שהם ה-20% הקשים, שזה אומר לדעת עד כמה אתה בטוח במה שאתה עושה, ובעצם לדעת עד כמה הפרספשן שלך באיכות טובה. אבל בוא נניח שיש לנו פרספשן, עכשיו אנחנו צריכים להחליט איך לנהוג. וזה אומר שלא רק, אנחנו בעצם צריכים לתכנן איך אנחנו מתקדמים על הכביש, ולהבין, לעשות איזשהו מסע ומתן, עם אנשים אחרים בכביש, או עם ילדים, או גם הולכי רגל, גם רוכבי רוכבי אופניים, בעצם לדעת להבין איך אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים לעבור נתיב, שיתנו לנו לעבור נתיב, לסמן לנהג לידינו שאנחנו רוצים לעבור נתיב, להבין שאנחנו צריכים לתת איזה פוש קטן ולהיות קצת אגרסיביים כדי להתקדם, להבין מתי זה כדאי לעשות, מתי זה לא כדאי לעשות, ובעצם עוד כל מיני החלטות כאלה שהן תלויות לא רק בנו. אנחנו צריכים לדעת לזהות, למשל, אם אנחנו רואים ברחוק אופנוע, לדעת שהאופנוע הזה כנראה יטוס קדימה, כי הוא מהיר, כי הוא אופנוע עם נזנהג פרוע, ואנחנו צריכים לראות מי יושב ברכב, ולפעמים אפילו לפי מודל הרכב להבין מה, איזה התנהגות צפויה. וכל הדברים האלה הם דברים שהם קשורים באינטראקציה שלנו עם העולם, ולא רק בהבנה שלנו של מה שאנחנו רואים.
זאת אומרת שהרכיב הראשון של perception, הוא מה שיגיד לי מאחוריך אופנוע, או מלפניך הולך רגל, או ילד מגיע מצד שמאל במהירות כזאת וכזאת. ואם אני מבין נכון, יש כאן עבודה, אבל בגדול העולם כבר מכיר את זה.
נכון, אנחנו מכירים. פחות או יותר. יש הרבה אנשים יגידו לך שיש הרבה אתגרים, וצריך להזכיר כאן רק את האתגר של קוסט, לעשות את זה בזול, לעשות את זה לא על GPU, אלא על CPU. Okay, האתגר הוא הנדסי. בצד השני של מה שדיברנו בדיסיז'ן מייקינג, האתגר הוא מחקרי. כי אתה צריך לדעת, כדי לעשות את מה שדיברנו, נגושיישן ותכנון, אנחנו צריכים לדעת לעשות חיזוי לעתיד בעצם. כן, אנחנו עכשיו עושים prediction, מה שנקרא.
זאת אומרת, לא רק שהרכב יבין מה נמצא מסביבו, אלא הוא ידע להניח מה הדבר הבא שהולך לקרות, כדי לקבל החלטה מה לעשות.
נכון, וכאן אמרנו שזה לא רק מה הולך לקרות עוד 100 מילי שניות, אלא מה הולך לקרות ממש כמה שניות קדימה, שזה חיזוי ארוך טווח מבחינתנו.
מה שבשיעורי נהיגה קוראים ניתוח מצבי תנועה.
בדיוק, בדיוק. אתה בעצם אמור לעשות, ללמד את האלגוריתם שלך, או ללמד את הסוכן שלך, כל מה שאתה יודע, למדת בשיעורי נהיגה, וכל מה שכולם למדו בשיעורי נהיגה, ובעצם הכל ביחד לשים במוח אחד, ועכשיו זה יהיה סגור שם.
איך זה יכול לעבוד? אני יכול לדמיין מצב שבו אני אראה לרכב, אני אראה למחשב, תמונה של פנים, או תמונה של ילד, או תמונה של מכונית, ואחרי שיראה מספיק תמונות כאלה, אלגוריתמים יחסית פתורים, לא פשוטים, אבל יחסית מנוסים, יכולים לזהות, לעשות את ההכללה ולזהות שמדובר בילד, כלב, רכב וכן הלאה. איך אפשר לגרום לאלגוריתם, למחשב, לא רק להבין מה הוא רואה, אלא גם לנחש מה הדבר הנכון לעשות?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וזה בעצם האתגר הכי מעניין כאן, זה בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו מה שנקרא driving policy. אוקיי, אנחנו רוצים שהוא יאמץ לעצמו driving policies, ולא רק אחד, כל מיני, וזה גם יכול להיות אחד כאן בישראל, ואחד אחר בהודו, פוליסי אחר בהודו, ופוליסי אחר כמובן בין עירוני, ובתוך העיר, ואם יש לך כיכר, אז אתה צריך ללמוד הרבה מאוד policies, וזה בעצם השיטה שלנו שמתעסקים כאן, קודם כל יש כל מיני היררכיות של החלטות שצריך לעשות, אבל כאן הטכנולוגיה היא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים reinforcement learning.
reinforcement במובן של חיזוק, כמו בפסיכולוגיה?
reinforcement learning זה במובן של אינטראקציה בעצם. אני לא יודעת אם זה בא מחיזוק, אני לא יודעת בעצם איפה בא מילה דווקא reinforcement learning, אבל זה מדובר בטכנולוגיה שבה יש אינטראקציה של הסוכן עם סביבה, והסוכן עושה actions, פעולות, ומקבל reward, כאילו מקבל איזשהו תוצאה, איזשהו פרס או עונש על מה שהוא עושה, ומזה הוא לומד. אז הוא עושה אינטראקציה, ובטכנולוגיה הוא לא, הוא מנסה, ואז הוא רואה...
ראיתי מחשב עושה דבר כזה ומשחק מריו.
אתה צודק מאוד, באמת ההצלחות שהיו ל-reinforcement learning בשנים האחרונות הן מאוד מאוד מרשימות ואפילו מרגשות. אנחנו מכירים את התוצאות עם האטארי, שמצליחים לשחק משחקי האטארי, כל מיני סוגים ברמה שהיא הרבה יותר טובה מ-human level. המחשב ינצח בגו, היום שזה משחק סופר מסובך, המחשב יודע להטיס הליקופטר, הליקופטר ניסויי, זאת אומרת לא הליקופטר אמיתי, אבל יודע כבר להטיס הליקופטר, ויש עוד הצלחות של reinforcement learning, והקהילה כל כך מעודדת מהדבר הזה, ובעצם לוקחת את reinforcement learning היום לעולמות אמיתיים, מתחילות לקחת לעולמות אמיתיים, שזה מקום מאתגר יותר, בגלל התוצאות שיש, בגלל שבעולם אמיתי יכולים להיות גם סכנות, וצריך בעצם להוסיף לכל הדבר הזה, גם מה שאנחנו קוראים safety constraint. אוקיי? לבוא בעצם לדעת איך אנחנו מכניסים בנוסף לכל הלימוד הזה גם אילוצים של בטיחות. כי בסוף בטיחות זה top priority כשבאים לרכב. אז זה בעצם האתגר שאנחנו לוקחים גם את ה-reinforcement learning, ומלמדים את המכונה לעשות את זה שזה בפני עצמו, אתגר מדעי אמיתי, ולזה להוסיף גם את כל הנושא של safety.
אני יודע מהמשחקי מחשב, שעד שהרובוט הצליח פעם אחת לסיים את המשחק, היה צריך לרוץ דרך השלב בערך 10,000 פעמים, עד שהוא סיים אותה טוב, בטח הרבה יותר מזה.
נכון.
אם זה מריו, נורא קל לעשות את זה. איך עושים את זה כשבאמת צריך להוציא אנשים לכביש?
נכון. אז קודם כל זה שאלה מצוינת. כל תחום הזה של משין לרנינג, זה לא בא בחינם. משין לרנינג, אנחנו מלמדים את המכונה עם המון המון דאטה. זה דאטה דריבן, אוקיי? שגם בפרספשן, כדי ללמד, לא מדובר על 10,000, מדובר על מיליונים ומיליארדים של דוגמאות שצריך בשביל להגיע לרמות ביצועים נכונות וטובות. כנ"ל ב-reinforcement learning, אבל ב-reinforcement learning, בגלל שאנחנו באינטראקציה עם הסביבה, אנחנו צריכים סימולציות. אנחנו לא יכולים עכשיו לנסוע billions of miles, כדי בעצם ללמוד דברים ולעשות שגיאות בכביש, כאילו לנסות לעבור נתיב וקצת להתנגש, עד שנלמד לי. אנחנו לא יכולים לעשות כזה דבר. אנחנו חייבים את כל התהליך הזה של הלימוד לעשות בסימולציה. וזה באמת אתגר גדול, איך לבנות סימולציות ריאליות, שבהם אנחנו יכולים להכניס סנריואים ולהרעיש אותם ולעשות אותם מגוונים ומעניינים ולייצר הרבה מאוד מיילים וירטואליים, אנחנו קוראים להם, כדי שנוכל להתאמן וכדי שנוכל אחר כך לבדוק גם את התוכנה שלנו, כי בסוף אנחנו עושים תוכנה, כאילו בסוף המוצר הוא מוצר תוכנה, אנחנו הרי לא בונים פה את הרחבים, אנחנו רק מתקינים אליהם את הערכה שקשורה לסנסורים ואת כל השכל שלנו, את השכל שלהם בעצם, ואנחנו צריכים את כל הדבר הזה לבדוק כל גרסה, לבדוק מחדש, אז מה?
מה זה מיילים וירטואליים? אני לוקח את התוכנה החדשה, ומה, אני מכניס את הרכב לתוך אולם ומקרין לו על השמשה סרט של נסיעה?
אז אפשרות אחת, זה, מה שאתה תיארת עכשיו, זה בעצם סימולציה שלמה, גם של הפרספשן. זוכר שדיברנו על פרספשן ו-reinforcement, אתה עכשיו אומר, אם אתה מקרין לו הכל, אז הוא יצטרך לדעת, הוא יצטרך לעשות גם פרספשן וגם decision making. אפשר לעשות רק, אם רוצים לבדוק רק ולפתח רק את ה-decision making, אז מתחילים מעולם שאתה מזריק לו לא את ה... לא תמונה, אלא אתה מזריק לו, פה יש לך מכונית, פה יש לך כביש, הנה המפה, על המפה הזאת, זה הסנריו. ואתה יכול לעשות את הסנריו הזה צפוף, קשה, המכוניות יכולות לנסוע מהר, לאט, אתה יכול להוסיף הולכי רגל, מה שאתה רוצה. ועכשיו תתנהג בתוך זה, נראה אותך מתנהג, אתה אומר לאחרים גם איך הם התנהגו, הם יכולים להתנהג כמו רכב אוטונומי, הם יכולים להתנהג כמו רכב לא אוטונומי, אתה יכול להכניס נהג אחד שהוא נהג פרוע, אתה יכול להכניס נהג אחד שהוא נהג סבתא זקנה שלו זזה, אתה יכול להכניס כל מיני דברים, ואתה נותן לזה, ואז אחר כך אתה מוסיף עוד ועוד ועוד דברים, אז איך לעשות את זה? וזה חלק מהדברים שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים לעצמנו את מה שאנחנו קוראים סנריומים וסימולציות וסביבות, כדי שנוכל להריץ בתוכם את האג'נטים שאנחנו מפתחים ולבדוק אותם ולראות את הביצועים.
נשמע מאוד מעניין, גם המונח של virtual miles, כשאפשר יהיה להמיר אותם לטיסות, תגידי לי, חסרים לי כמה מיילים. אפרת רוזנמן, מנהלת קבוצת Cognitive Driving ב-General Motors, תודה רבה.
בבקשה.